רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היום בעושים רכב על כרכרות, סופות שלגים ומכוניות ספורט ישראליות. הכל בחלק הראשון של המכוניות הפתוחות.
אובריגדו. זה תודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיקור רוב הזמן. יין טוב יש לפורטוגזים, אבל למה אני מספר לכם את זה? כי אימנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציעה לכם להשקיע בשוק הנדלן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים? התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו לבדה מבקרים מעל 6 מיליון איש מדי שנה. טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדלן. אימנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדלן לטווח קצר ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, immanuel-invest.com, והשאירו פנייה.
לפני פחות או יותר 10 שנים עברתי להתגורר במשך שבוע פחות או יותר במינכן שבגרמניה. הייתה שם תערוכת רכב, היו כל מיני דברים שרציתי לעשות שם, ושם גם הצלחתי להשיג הישג עיתונאי. הייתי העיתונאי הישראלי הראשון שנהג ב-BMW Z4 דור שני. היו לי מן הסתם הישגים מקצועיים גם יותר גדולים, למשל עם רישיון נהיגה על טנק, הייתי גם הראשון שעלה למרכבה 4, אבל בכל זאת זה גם הישג עיתונאי. וה-Z4 היא מכונית מיוחדת ונחמדה מאוד, החליפה את ה-Z3, היה לה מנוע I6, זאת אומרת 6 צילינדרים בטור, 3 ליטר, מנוע עטור פרסים, ועם ה-Z4 גם היה אפשר מאוד ליהנות מכל החוויה הזאת של המנוע, כי היה סיפון ארוך, היה אפשר לראות את כולו והוא הכיל אותו, היה אפשר להרגיש את הרטט של המנוע הזה וגם לשמוע את הצליל שלו. Z4 הייתה מכונית מאוד חווייתית. הבעיה שהייתה באותו יום, זה היה לפני 10 שנים פחות או יותר, בדיוק התפתחה סופת שלגים סתווית. זה היה באוקטובר, וזה היה בדרום גרמניה, קרוב לאלפים. השאלה, מה אפשר לעשות? אבל אין בעיה, בגלל שהמושבים מחוממים, ההגה מחומם, יש מערכת חימום אפקטיבית, המבנה האירודינמי של המכונית, שמיועד לקחת אותה למהירויות מאוד גבוהות, גם מרחיקה מאוד את הפתיתים של השלג. בקיצור, כל היום הזה ירד המון שלג ולא סגרתי את הגג אפילו פעם אחת. הכבישים בדרום גרמניה היו מאוד מושלגים ומאוד חלקים, אבל האם זה פוגם בחוויה של נהיגה במכונית ספורט? ניר בנרי, נהג מרוצים ישראלי, שהוא גם בונה מכוניות ועושה כל מיני דברים מאוד מיוחדים, אמר לי פעם, כשהכביש חלק, הכיף מגיע יותר מהר. בקיצור, החלטתי לעלות על איזשהו מין רכס אלפיני כזה בתוך השלג, עם מכונית ספורט, גג נפתח, הרבה מאוד כוח מאחורה, והרכס הזה הלך והתמלא בשלג. בקיצור, איפשהו בין העיקולים שם למעלה, אני רציתי בכל זאת להיות טיפה יותר אחראי ולהעביר את החוגה הזאת למצב של חורף, אבל בטעות לחצתי על הכפתור הסמוך, שזה הביטול של הבקרת יציבות. לשמחתי וגם לשמחת BMW, BMW קיבלה את המכונית חזרה ואני שרדתי לספר. מה שכן, מאז עברו איזה 10 שנים ועדיין החיוך הזה מרוח לי על הפרצוף כשאני נזכר בחוויה טופלס שעברתי. מה אמרתי הרגע? כשהגג פתוח יש חוויות. אז בואו נדבר קצת על קבריולטים. בכלל, קבריולה היא תצורה שלעומת רוב התצורות נועדה כמעט בהגדרה לחוויות וללייפסטייל. אין פרקטיקה כמעט, יש המון חוויות. ואנשים הרי רוצים חוויות, נכון? אז מה הסיבה שהמחירות של כלי הרכב האלה צוללות? כדי להבין את כלי הרכב האלה ומה בדיוק עומד מאחוריהם, בואו קודם כל נדבר קצת על ההגדרות. רוב ההגדרות, קבריולה, רודסטר, כל מיני כאלה, בסוף מגיעים מכל מיני תצורות היסטוריות של עגלות עם גג ובלעדיו, עם כל מיני אפשרויות של להסיר את הגג. המונח הראשון והידוע הוא קבריולה. יש בסוף טי, זה נכון, אבל זה מצרפתית, ובצרפתית לא מבטאים את האות האחרונה, אז זה קבריולה. אבל אם אנחנו אומרים הרבה, אז אפשר אולי להגיד קבריולה טים. בקיצור, קבריולה, בסדר? מה זה קבריולה? קבריולה זאת המונית של העידן של הסוס והעגלה. היו שם שני מושבים, סוס אחד, לפעמים הרוכב היה בנפרד, וגג שאפשר להפשיל. ככה היה מאוד קל לבוא, להיכנס, לצאת, מונית. מכאן המונח קבריולה למכונית עם גג שאפשר להפשיל. אבל מכאן גם המונח קאב או טקסי קאב, שזה קיצור של קבריולה, זה בא מאותה מילה. אז רבים זה קבריולה טים. ויש מונח אחר, קונברטיבל. זה לא כל כך בעברית, בעברית אפשר להגיד אולי בר הסבה או משהו בסגנון הזה. הרבה פעמים למכונית שנולדה להיות פתוחה מהיסוד קוראים קבריולה, אבל מכונית שהיא בדרך כלל סגורה ויש לה גרסה נפתחת קוראים קונברטיבל, כי היא גם ניתנת להסבה וגם הסבו אותה. אוקיי, זה מין פחות או יותר בשילוב הזה. מונח שלישי זה הרודסטר. רודסטר זה מונח מהמאה ה-19 וזה כינוי לסוס חזק שמיועד לרכיבה יותר ממושכת. אחרי שזה היה הכינוי של סוסים, גם קראו ככה לאופניים, ובתחילת המאה ה-20 זה הפך להיות מה שאנחנו היום מכירים יותר, שזה מכונית פתוחה עם שני מושבים, ובעבר היו גם תצורות של שלושה מושבים, היום זה די נדיר. ה-BMW Z4 שדיברתי עליה, היא דוגמה קלאסית לרודסטר. למה? היא סטייליסטית במיוחד, היא לא נראית כמו איזה מכונית משפחתית בלי גג, אלא היא נראית כמו מכונית ספורט שנולדה להיות כזאת, נמוכה, מיוחדת, בדרך כלל מכונית כזאת היא תהיה לא גדולה, יהיו רק שני מושבים, הם משוכים רחוק אחורה במרכב, מקדימה יש מכסה מנוע גדול, וככה נראית מכונית שנועדה להיות פן. עכשיו, איזה מין תת סדרה של הרודסטרים, קוראים להם לפעמים ספורטסטר או ספידסטר, ואלה בדרך כלל רודסטרים שהם סופר ספורטיביים או סופר מהירים, כמו שהשם שלהם מרמז עליהם, ושוב, זה עדיין סוג של רודסטר אבל. גרסה נוספת של המכוניות הפתוחות היא ספיידר. ספיידר נולדה גם היא כעגלה מימי הכרכרות, זאת הייתה כרכרה יותר ספורטיבית, קלה, כמעט או בכלל בלי הגנה מגשם או שמש, ממש מינימליסטית לגמרי, היא נראתה אפילו קצת כמו איזה מין שלד מתכת, וכשמסתכלים עליה טוב, אז אפשר לראות למה קראו לה ספיידר, באמת זה מין שלד שנראה כמו איזה מין עכביש. תסתכלו על כאלה שהיו מפעם ותראו למה אני מתכוון, זה לגמרי מזכיר. עכשיו, הרעיון, כשזה עובר לעולם המכוניות, זה שיש גג, אבל זה שכמעט אין גג, זאת אומרת, האוטו הכי פתוח שאפשר, לפעמים אין אפילו חלונות צידיים, זה הרכב הכי מינימליסטי. כאן יש הכי הרבה שואו-אוף מול הכי פחות פרקטיקה. עכשיו, המונח ספיידר, הרבה איטלקים השתמשו במונח הזה, גם באלפה רומאו היו ספיידר, ובפרארי, ופיאט, לא רק בעבר, גם היום, ובפיאט, ובלנצ'יה, אבל גם גרמנים ואמריקאים וכולם. ונשאלת אגב השאלה, האם מאייתים ספיידר עם I או עם Y? והתשובה? אלוקים יודע. הרבה מהאיטלקיות הם דווקא עם Y. אבל אם תבדקו את האלף ואת האיטלקי, תגלו שפשוט אין להם את האות ה-Y, שזה מאוד איטלקי לבחור באות שבכלל אין להם, ולקרוא בזה למכוניות הכי מיוחדות ואקזוטיות שלהם. גם העולם אבל לא עקבי, יש כאלה שלפעמים קוראים למכוניות שלהם עם Y ולפעמים I, בכל מקרה, עם Y זה נראה הרבה יותר אקזוטי. ואם אנחנו מדברים על אקזוטיקה, אז אני חושב שהתצורה הכי אקזוטית בגרסאות הפתוחות, זה מה שנקרא לנדאולט. תודו שעצם השם כבר נשמע אקזוטי, במקרה הזה מדובר באמת במכוניות שמיועדות לאלפיון העליון. זאת הייתה פעם מרכבה עם הפרדה ברורה בין הנהג ובין הנוסעים. הנהג הוא שכיר מן הסתם, הנוסעים הם אנשים מאוד עשירים, או ראשי מדינות, או אנשי דת גבוהים. הם יכולים לקפל את הגג ולהיות בחוץ ושכולם יראו אותם. במכוניות, אלה הגרסאות הכי יוקרתיות ויקרות של הפתוחות. במקרה הזה הנהג בדרך כלל יהיה במרכב סגור במכוניות, ובעל הבית מאחורה, ככה אפשר להפשיל את הגג ולראות את האזרחים ולהיראות. זה היה מרכב פופולרי אצל מגה עשירים בשנות ה-20, בעיקר עד לשפל הגדול, ומאז כמעט לא רואים את הדבר הזה. כשמייבח, המותג היוקרה של מרצדס, מותג הסופר יוקרה שלו, קצת חזר לחיים לפני עשור פחות או יותר, הייתה להם המכונית הכי גדולה ויקרה, מייבח 62, והייתה לה גרסת לנדאולט. שם הייתה קבינה מאור לבן, היה אפשר להתנתק מהנהג בלחיצת כפתור. זאת מכונית שהציג אותה בעיקר לעשירים של נסיכויות המזרח התיכון. ייצרו בסך הכל 8 חתיכות כאלה, ואם תצליחו לשים יד על אחת כזאת, הרבה אנשים ירצו לקנות אותה מכם. התצורה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה זה הטרגה. טרגה היא לא מכונית בדיוק לגמרי פתוחה, אלא זה מין חצי קבריולה. השם הזה מגיע ממרוץ טרגה פלוריו שהיה בסיציליה לפני יותר מ-100 שנה. זה ממש היה אחד המרוצים הראשונים בעולם. זה היה מרוץ סיבולת מאוד מאוד מסוכן, והיה עצם הסיום שלו היה הישג גדול. המילה טרגה נבעה מהצלחת או לוחית הניצחון שהעניקו שם לזוכה. המכונית הראשונה שהיה לה שם טרגה הייתה מכונית מרוץ שנולדה למרוץ הזה, לטרגה פלוריו, קראו לה אלפה רומאו RL טרגה פלוריו, היא הייתה באמת מאוד מאוד פתוחה, די ספיידר כזאת. אבל אחרי שנים, פורשה, שגם בעצמה הייתה מהזוכות הקבועות בטרגה פלוריו, פשוט קרא על שם המרוץ לתצורה של גג, כן? שבמקרה הזה רק החלק העליון ניתן להסרה, וזה חצי דרך מקבריולה. זה מין משחק מילים, זאת אומרת, זה גם המרוץ, טרגה פלוריו, וגם הגג שהוא מין לוחית כזאת, כן? כשזה הטרגה, אפשר להסיר אותו. כשטרגה, אגב, מחולק לשניים עם קורה אמצעית, קוראים לזה טי-טופ, וזה קצת יותר סגנון אמריקאי, כמו בשברולט קורבט מפעם, או הגג הקדמי בג'יפ רנגלר, שדיברתי עליו בעבר, שיותר קשה לפרק, אבל בכל מקום מתחלק בשתי חתיכות נפרדות, והיו עוד כל מיני טי-טופ כאלה, היה אצל ניסן וסוזוקי X90, הג'יפון סדן דו-מושבי גג נפתח הזה, שהיה חמוד וטיפה מוזר.
הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג, ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. אני מניח שגם אתם כמוני מאוד סקרנים לדעת מתי אנחנו צפויים סוף סוף לחוות בישראל את מהפכת הרכבים האוטונומיים שכולם כל כך מצפים לה. אז איתי על הקו נמצא אחד מהאנשים המתאימים ביותר לענות על השאלה הזו, ארז דגן, סמנכ"ל הפיתוח והאסטרטגיה של מובילאי. אהלן ארז.
אהלן, אהלן.
מערכות של מובילאי שמסייעות במניעת תאונות דרכים קיימות היום, לא מעט מכוניות בישראל, כשאתם מדברים על המטרה של הפחתת תאונות דרכים. כמה לדעתך אפשר לשאוף לשיפור בתחום הזה עם בעצם המערכות של מובילאי?
הדבר המדיד העיקרי זה insurance claims. ורואים שהם ירידות, הן מאוד משמעותיות של מעל ל-50%. זה מה קיים כיום. מה הפוטנציאל שצריך ואפשר לשאוף אליו, אני חושב שזה השמיים הם הגבול. אין סיבה שעד כדי פורס מז'ור וסיטואציות אקוטיות שנקלעים אליהם, שלא נגיע למערכות ש 100% זה מספר מאוד קשה, אבל מאוד קרוב לזה נמנעות מתאונות. יש שני נתיבים שבהם נהיגה אוטונומית תפגוש את לקוח הקצה. הנתיב הראשון זה בסנריו ספציפיים ומוגדרים מראש שבהם אפשר להעביר את האחריות לרכב. דוגמה הכי טובה לזה זה פקק תנועה. במצב כזה הרכב יודע ונבחן שהוא יודע לקחת אחריות מלאה מהנהג. דוגמה אחרת או הרחבה קלה של זה זה שרק בהייווייז, רק בכבישים מהירים, שני אלה זה משוגרים לשוק מכמה כיוונים, מכמה חברות, בשנתיים הקרובות. הנתיב השני שדרכו אוטונומיות תפגוש לקוח קצה היא מהפכה הרבה יותר גדולה שקורית בעולם התחבורה, שבאה ואומרת לקוח לא רוצה בכלל רכב, הוא רוצה קילומטר של נסיעה. בוא לא נמכור לו רכב, נחזיק מוניות אוטונומיות שמוכרות קילומטרים. הערוץ הזה גם כבר מתחילים פרויקטים מסחריים ברחבי העולם בשנתיים הקרובות. הפרסום ממוקדם יותר השבוע שיצאנו בו עם חברת פולקסווגן, מתעתד להציג את זה בתל אביב בשנת 2022.
מגניב, לא רחוק. ממש מעבר לפינה. ארז אגן, תודה רבה לך. אז נסיים ונאמר שמובילאיי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולקחת חלק במהפכה מצילת החיים של נהיגה אוטונומית. מובילאיי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, למשל Deep Learning, וגם ראייה ממוחשבת, Data Sciences, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאיי בכתובת careers.mobileye.com/positions.
אז אם אנחנו עכשיו מכירים את השמות וההגדרות האלה של מכוניות פתוחות, הגיע הזמן קצת לדבר על מאיפה הכל התחיל. אז בואו נתחיל בזה שלהפוך מכונית סגורה למכונית פתוחה ומגניבה, זה פשוט המצאה מגניבה וגדולה, רק שזה לא נכון. המכוניות הראשונות היו הרי פתוחות לגמרי, אלה היו המכוניות הראשונות. לדוגמה, היו המכוניות של זיגפריד מרקוס, היהודי, שבמידה מסוימת הוא המציא את המכונית, ואנחנו עוד נגיע אליו בעתיד. אחריו היו התלת אופן של קארל בנץ ב-1886, זה הרכב שברטה בנץ יצאה איתו למסע המפורסם, מנהיים, פורציים וחזרה, כדי להוכיח שההמצאה הזאת של המכונית של בעלה הוא רלוונטית. והיה רכב הארבעה גלגלים של גוטליב דיימלר, שהיה גם כן מאותה שנה. המכוניות האלה היו מכוניות פתוחות לגמרי, זה היה הבסיס. לפני סוף המאה ה-19, כמה שנים אחרי המכוניות הראשונות ההם, היו כל מיני ניסיונות דווקא להציב גג. בדרך כלל זה היה גג רך או מתקפל כזה. זאת אומרת, אנחנו התחלנו עם הסגנון הזה. בעשור הראשון של המאה ה-20, קדילאק ועוד כמה יצרנים כאלה שיכלו להרשות לעצמם לבקש הרבה כסף מהלקוחות שלהם, דווקא הציעו מרכבים סגורים כאופציה. אבל האופציה הזאת הייתה כל כך מבוקשת והייתה כזאת התנפלות על הסגנון הזה של רכב סגור, שהשיטה הזאת הפכה להיות סטנדרט מאוד מאוד מהר. עד שנות ה-20-30, גגות קשיחים וקבועים פשוט הפכו להיות המיינסטרים של עולם המכוניות. ובמקביל, דגמי הקבריולה הפתוחות הלכו והפכו להיות יותר ויותר נדירים. בשלב הזה הם התחילו להיות יותר כלי רכב שנותנים טוויסט יוקרתי ויקר. זאת הייתה בחירה מובהקת של סטייל על חשבון פרקטיות, כמו נעלי עקב. גם במכוניות היוקרתיות, הגגות המתקפלים הראשונים היו לא אמינים במיוחד. הם היו חדירים לתנאי מזג האוויר, והם היו מתפרקים. זאת אומרת שכדי להמשיך להציע לאנשים כלי רכב שהם כאלה נפתחים ונסגרים לפי הצורך כפינוק, היה צריך להתחיל לטפל בגג הזה ולשדרג אותו. ב-1934 נולדה מכונית מעניינת בשם פז'ו 601 אקליפס. 601 היא מכונית שיוצרה במשך זמן מאוד קצר, פחות משנתיים, אבל האקליפס, הרעיון הזה, נשאר איתנו. זה היה גג קשיח שנפתח חשמלית, כבר לפני המון המון שנים. זאת אומרת, יש מנגנון חשמלי שעוזר פשוט להסיט גג גדול וכבד, אבל כשצריך, אז הוא גם עוזר לסגור חזרה את המרכב, ואפשר ליהנות ממרכב סגור או פתוח איך שרוצים. ב-1936, כש-601 כבר לא הייתה רלוונטית, הרעיון של האקליפס המשיך עם דגם ה-402, שאחר כך הוליד כל מיני מכוניות די מיתולוגיות, כמו 403, 404, אבל גם שם גרסת אקליפס, סגורה, גג קשיח, מאוד הנגיש את הגג הקשיח לציבור. 1939 היה פלימות קונברטיבל קופה בארצות הברית, שם היה גג רך שנפתח חשמלית. ולא רק שהוא נפתח ונסגר חשמלית, שזה עוד פעם היה הרבה יותר קל ונחמד, הוא גם היה אמין והוא היה הגיוני ברכב יחסית נגיש והמוני. זאת אומרת, הרבה אנשים יכלו לקנות את זה. בערך 6,000 מכוניות כאלה יוצרו, וזה עזר גם להכניס את הרעיון הזה של הרכב הנפתח כמשהו שהוא מציאותי. בגלל המגבלה אגב של הגג הנפתח המאוד ותיק הזה, היה מאחור הכיסא מתקפל נוסף. שהיה אפשר לפתוח, וקראו לו Rumble Seat, שזכה גם לשם כיסא החותנת. מלחמת העולם השנייה הגיעה פחות או יותר אז, ועולם הרכב לא התפתח במיוחד בתקופה ההיא, חוץ מכמובן אחת ההמצאות הגדולות בהיסטוריה של המכונית, שהיה בשיא המלחמה ג'יפ וויליס שדיברנו עליו, וגם הוא היה רכב פתוח. בכל מקרה, אחרי מלחמת העולם השנייה, שמה התחילה לחזור הפופולריות של המכוניות הפתוחות. אחד הדברים שקרו זה תקופה מאוד נדירה של אהדה בין האמריקאים לבין הבריטים. תחשבו רגע כמה הזדמנויות כאלה היו בהיסטוריה. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה זה היה אחד המצבים האלה שהייתה ביניהם הרבה אהדה. וכל מיני חיילים אמריקאים שהסתובבו באירופה, נתקלו באירופה בשנים שאחרי המלחמה, בכלי רכב, דו-מושביים, נפתחים. זה היה בעיקר כל מיני כלי רכב רודסטרים בריטים, כמו MG Midget וכמו Triumph Roadster. בכלל אני מזכיר שהמונח רודסטר הגיע מהסוס המהיר, זה מונח שהגיע מאמריקה, והבריטים אימצו אותו לכלי רכב פתוחים אצלם, טריומף רודסטר. המושבים, רחוק מאחורה, יש כאן פחות פרקטיקה, יותר פאן, אבל החיילים האמריקאים האלה, שהיו אבירי הניצחון, הסתובבו והתלהבו באירופה מהכלי רכב האלה, הביאו לארצות הברית את ההתלהבות ואת הדרישה, והאמריקאים הרחיבו את ההיצע, הרחיבו את רמות המחיר, והיו פתאום כל מיני אפשרויות לאמריקאים לקנות מכונות פתוחות, ובאמריקה זה כבר הופך להיות משהו הרבה יותר פופולרי ורחב וכיף. דוגמאות לכלי רכב פתוחים אמריקאים שהיו בתקופה ההיא, היה סטודיבייקר לארק, זאת מכונית שגם יוצרה בישראל, ואגב, לנו במשפחה היו שתיים כאלה, אבל סגורות. אחת מהמכוניות שלנו, אגב, הייתה מכונית שאפרים קישון מכר לאבא שלי, ואחרי שהוא מכר אותה לאבא שלי, הוא כמובן כתב עליה טור, איך הוא הצליח להיפטר מהגרוטאה שלו, שלא עובדת בשום דרך. עוד מכוניות פתוחות שהיו באמריקה, היה רמבלר אמריקן, מכונית פשוטה ועממית, אבל עם גג נפתח, והיו גם מכוניות הרבה יותר יקרות. אחת המגניבות הייתה הקדילק אלדורדו, המפלצתית מ-1953, ידועה בעיקר אגב, זכורה יותר נכון, בעיקר משנת 1959, שאז היו מאחורה כנפי מטוס הענקיות האלה, ש... בהמשך הדרך יצאו מהחוק, בגלל שהן היו פשוט מאוד מסוכנות להולכי רגל, אבל בכל מקרה, אלדורדו הייתה חלק מסדרה של מכוניות פתוחות יקרות של קבוצת GM בימים ההם, הייתה אולדסמוביל 98 וביויק רודמאסטר, סקיילארק והגדולה מכולם, השברולט קורבט, שגם היא נולדה ב-1953. משם, מהימים ההם, נולדו הגרסות הפתוחות של מכוניות הפוני, המוסטנג והחבר'ה, שדיברנו עליהם בעבר, והם הפכו את העסק לעוד יותר פופולרי ונחשק. מאז, כמו שאנחנו יודעים, מכוניות פתוחות יש בכל השווקים בעולם, פחות או יותר, היפנים עושים כל מיני, והאמריקאים והאירופים, ואפשר למצוא כאלה בכל מיני גדלים וסוגים, למרות שזה הולך ויורד בשנים האחרונות, אבל בואו נסתכל על איזה כמה כלי רכב בולטים במהלך השנים בתחום הזה של מכוניות פתוחות, ולאו דווקא בסדר כרונולוגי. אני מאוד רוצה לפתוח דווקא במאזדה מיאטה MX-5. המכונית הזאת היא מכונית פשוטה וחכמה. היא מאוד מאוד הושפעה מהרודסטרים הבריטים ההם שהזכרנו, שגם הם היו אלה שהשפיעו על החיילים האמריקאים. כלי הרכב ההם היו פשוטים, הגיוניים, בטעם טוב. הם לא היו איזה כלי רכב מאוד יוקרתיים ועיקרים שמיועדים רק לאיזה אלפיון. הם היו מכוניות פשוטות וכיפיות. זה פחות או יותר מה שהבריטים לא. היום לפחות. אבל מכוניות פתוחות חזרו למקורות הרחוקים והפכו לרוב מורכבות, חזקות ויקרות יותר. דוגמה, מרצדס SL. מרצדס SL היא מכונית שעולה מיליון שקל וצפונה בישראל במונחינו, אבל מה ראשי התיבות SL? ספורט לייט. זאת אומרת, ספורטיבי וקל. כן, זה ממש לא. היום היא כבדה והיא יקרה, זה לא איזה משהו כזה לייט ויחסית נגיש. המיאטה, ה-MX5, היא מכונית שבה מזדה באה ואמרה, אני חוזרת לרוח הבריטית הפשוטה והנגישה, שאגב, לבריטים כבר לא היו כאלה בתקופה בשנות ה-80. היפנים הצליחו לפתח רכב שבדיוק מתאים לרוח הבריטית ההיא. אז היא הוצגה דווקא לא בבריטניה, אלא בשיקגו, באמריקה, ב-1989, אבל היא מאז שחפה את העולם. היא חזרה לאחרונה אגב לארץ עם מנוע חזק יחסית ומחיר גבוה בארץ, המחיר שלה הוא גבוה, אבל אנחנו עוד נגיע לזה. המכונית היא מכונית שכיף לנהוג בה, היא מכונית נפתחת, מכונית קטנה, אבל הכי הכי הרבה חיוכים לסנטימטר. המכונית הבאה שאני רוצה לדבר עליה היא החיפושית. אז החיפושית, אנחנו כבר דיברנו על זה שקרמן עזרה להפוך את הבסיס הטכנולוגי שם לגרסת קרמן גיה, שזה היה רכב יותר ספורטיבי, קופה כזה, שהייתה לו גם גרסה פתוחה, אבל אני מדבר דווקא על החיפושית, המרכב הוותיק והמוכר, שגם לא הייתה גרסה נפתחת, זה גם היה בסיוע של קרמן, ייצרו אותה מ-1948, היא הייתה גרסה פתוחה ויקרה על החיפושית, אבל היא נמכרה במשך יותר מ-30 שנה. זה הופך אותה לבאמת אחת המכונות הפתוחות הכי ותיקות ומוכרות בעולם. אם אתם זוכרים, היו פעמים שאת האף שלה קצת שינו, ככה שהוא יראה מאוד דומה למכונית של רולס רויס מכל המכוניות בעולם, ואז קראו לה החיפושית אף רולס רויס. בכל מקרה, הרכב הזה נמכר ב-330 אלף יחידות, שזה הרבה מאוד, יש כל מיני מכונות פתוחות כאלה ברחבי העולם, וזה נחמד. אבל הייתה עוד מכונית פתוחה על בסיס של החיפושית, וגם עליה אני רוצה לדבר. במשך השנים התפתחו כל מיני קיטים להפוך כל מיני מכוניות לרכבי שטח. לקחו סתם איזה מרכב של מכונית שלא כך רוצים לעשות איתה דברים סטנדרטיים, והפכו אותו לרכב שמתאים לנסיעה מהירה בחופים ובדיונות, וקראו להם דיון בגי. עכשיו, הרבה מהמכוניות האלה התבססו על החיפושית. למה? כי היא הייתה מאוד קלה להסבה, היא הייתה זולה. החלקים שלה מאוד זמינים, כן? החיפושית הייתה המכונית הכי נמכרת בעולם המון המון שנים. המנוע גם היה מאחורה להבדיל מרוב המכוניות, וזאת הייתה משקולת שפשוט הוסיפה עוד אחיזה בחול. זה מאוד התאים לנסיעה בחולות. למה קראו לדיון בגי? השם בגי נגזר מבג, שזה הכינוי לחיפושית באנגלית. זה היה רכב פן טהור, די ספיידר כזה לשטח. לאחרונה פולקסווגן הציגה גרסה חשמלית עתידנית לבגי, ואני מאוד מאוד מקווה שהיא תלך לייצור. המכונית הבאה שנכון להזכיר היא פז'ו 206 CC. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שפז'ו ייצרה את האקליפס כבר משנות ה-30, ואז הם המציאו את הגג הקשיח הנפתח חשמלית. אבל זה היה משהו שהוא די היסטורי, והוא לא כך התפתח במשך השנים, מלבד בכל מיני תחומים של מכוניות מאוד יקרות, כמו מרצדס SLK וחבר'ה כאלה, של אנשים שמשמים הרבה כסף. מכוניות פתוחות היו בפז'ו הרבה שנים, וגם ספציפית היו להם מכוניות קטנות פתוחות. היה להם ה-204 הפתוחה וה-205 הפתוחה, אבל הפתוחות האלה היו עם גג בד, שזה לא תמיד מאוד נוח. ה-206 הם הצליחו להנדס אותה בצורה כזאת, שיש שם גג שהוא סגור קשיח, אבל נפתח חשמלית לגמרי כמו מכונית קבריולה, ממש כמו האקליפס של שנות ה-30. מהבחינה הזאת, פז'ו 206 CC היא פורצת דרך. שנים אחר כך ניסתה ניסן לעשות מיקרה C+C, שזה גם כן איזה מין מתחרה שלה על בסיס המיקרה. הגג שם, כמו בפולקסווגן, היה בעזרת קרמן, היה, התצורה הייתה 2+2, ממש הצליחו להכניס שני נוסעים מאחורה באיזושהי צורה, ועוד נשאר בגג שימושי. המכונית הזאת נכנסה בשנת 2013 לרשימת המכוניות הגרועות ביותר של 20 השנים האחרונות של טופ גיר, וזה בעיקר בגלל העיצוב שלה, או כמו שהם אמרו, שזה פשוט ישבן ענק, אתה לא כך רוצה להסתובב עם ישבן כל כך גדול שרץ מאחוריך. ריצ'רד המון מטופ גיר, אז בחן אחת כזאת, שמכל הצבעים בעולם גם הגיע בצבע ורוד. הוא ניסה לנסוע, ואז הוא הגיע למקומות שבהם אנשים מכירים אותו, אז הוא פתח את הגג אומנה, אבל שם שקית קרטון על הראש כדי שלא יזהו אותו. הוא ניסה לדבר על האוטו, אבל אז פשוט נטש אותו בצד הדרך. המכונית הבאה היא הרודסטר הישראלית. אפשר לקרוא לזה סוסיטה רודסטר. אוטוקאר, זה היצרן שייצר את הסוסיטה בישראל, ייצר מכונית שקראו לה סברה ספורט. הוא התלהב, יצחק שובינסקי, זה הבעל בית של סוסיטה, הוא התלהב כמו החיילים האמריקאים מהרודסטרים הבריטים האלה, וגם היה לו קשר מאוד חזק עם הבריטים, הוא נעזר הרבה בטכנולוגיה שלהם, אז הוא רצה שגם לא יהיה משהו כזה כמו שלהם. המרכב היה כמובן פיברגלס, החומר הקל הזה שהשתמשו בו לסוסיטה. המנועים היו מנועים של פורד עם 70 עד 90 כוח סוס, שזה היה בסך הכל בסדר גמור לימים ההם. היו שתי גרסות פתוחות, לא אחת. אחת, גג בד מתקפל, כמו מכוניות רודסטר קלאסיות, וגם גרסה עם גג קשיח שניתן לפירוק, שזה בכלל נחמד. הוא הציג את האוטו ב-1961, לא בבריטניה, אלא גם כן בארצות הברית, זה היה בתערוכת ניו יורק. הייצור היה בישראל ובאנגליה. יצחק שובינסקי רצה לכבוש את העולם, שהישראלי יתגלה גם במחוזות של לייפסטייל, ולא רק במחוזות של נשק נורא מתוחכם. אבל הוא רצה למכור הרבה מאוד אלפים, בסוף נמכרו כמה מאות בכל העולם, בסדר, בכל זאת יש לנו פיסת נוסטלגיה נחמדה, ויש סיכוי שאתם פתאום תראו מכונית כזאת נוסעת באיזשהו מקום, ותדעו, גאווה ישראלית, מין סוסיטה פתוחה. אז דיברנו על השמות ועל ההגדרות של המכוניות הפתוחות, ודיברנו על האבולוציה שלה, איך התפתחו המכוניות האלה, ונתנו כמה דוגמאות מעניינות לכלי רכב פתוחים בולטים. בפרק שהוא החלק השני של המכוניות הפתוחות, אנחנו נדבר על רכבי שטח פתוחים ולמה יש כל כך מעט כאלה, נדבר על היתרונות והחסרונות ההנדסיים והשימושיים של כלי הרכב האלה, נדבר על כל מיני דגמים מומלצים שאפשר לקנות בישראל כיום, נדבר על מה העונה הכי טובה לנסוע בה עם רכב פתוח, וכמובן נדבר על המכוניות האגדיות הפתוחות של ארנולד שוורצנגר. תודה רבה לכם. עד כאן עושים רכב. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הדף שלי האקזוז בפייסבוק וביוטיוב, וגם להזמין אותי להרצאה. אני נמצא באתר המרצים של עושים היסטוריה, speakers.ranlevy.com או דרך פייסבוק. תודה רבה לצוות עושים היסטוריה. תודה לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק של עושים רכב. תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תוכלו למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם ב-iOS או באנדרואיד, ובאתר הבית, ranlevy.com. ביי!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.